אנחנו סיימנו את ההקדמות לספר שופטים. את ההקדמות, ראינו את שני הפרקים הראשונים בעצם של ספר שופטים, והגענו לפרק ג' פסוק ו'. ההקדמה האחרונה של ספר שופטים, הפעם הקודמת, דיברה על סיבות שונות לכך שעם ישראל לא מוריש את הגויים. ראינו שבספר שופטים מובאות ארבע סיבות, ראינו עוד שתי סיבות בספר יהושע ובתורה, בפרשת משפטים. הפסוק האחרון שקראנו היה פרק ג' פסוק ו', ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ואת בנותיהם נתנו לבניהם ויעבדו את אלוהיהם. הפסוק הזה בוודאי מכוון כנגד ההזהרה של התורה, פן תיקח את ביתו לבניך, ממש ההזהרה וכנגדה הביצוע שאכן קורה. עם ישראל בסוף לוקח את הנשים הכנעניות, כן, את הבנות הכנעניות לנשים, ואת הוא מתחתן איתם, והתוצאה של זה היא עבודה זרה. אז אנחנו בפסוק דיין עם השופט הראשון. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, וישכחו את אדוני אלוהיהם, ויעבדו את הבעלים ואת העשרות. ויחרף אדוני בישראל, וימכרם ביד קושן רשעתיים, מלך ארם נהריים, ויעבדו בני ישראל את קושן רשעתיים 8 שנים. ויזכו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני מושיע לבני ישראל, ויושיעם את עתניאל בן קנז, אחי חלב הקטון ממנו. ותהי עליו רוח אדוני, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה, ויתן אדוני בידו את קושן רשעתיים מלך ארם, ותעוז ידו על קושן רשעתיים, ותשקוט הארץ 40 שנה, וימות עתניאל בן קנז. סיפור מאוד אנמי, מה אפשר להגיד על שופט כזה, כן? בסדר, היה אויב, ניצח, מה אנחנו יכולים ללמוד? איזה נקודות מעניינות בפסוקים אנחנו יכולים להעיר על סיפור עתניאל בן קנז? בבקשה. כן, מה, איזה הערות יש לנו פה שטוענות ברור? דברים מעניינים.
עתניאל הוא
מהזכרים שאחרי יהושע,
לא?
נכון. כן, כנראה. כן, כנראה שהוא נשאר מעט אחריהם. החזן אומרים שהזקנים ימים לא האריכו, כלומר כנראה שהאמת הוא די נמר, ככה חזן אומרים. חזן גם אומרים בימי שבמדרש, במדרשים אופי וגם בסדר עולם, הוא הולך בכיוון הזה שפילגש בגבעה בימי קושן רשעתיים הווה, ככה אומרים חזן. ומצד שני אומרים שזה היה אחרי מות הזקנים. כנראה שעתניאל מעריך ימים, מן הזקנים הוא מעריך ימים, והוא כבר לא שייך להנהגת הזקנים, הוא כבר שייך לשופט, כן, השופט שכאן. זה קשור גם לסיפור שמובא בתחילת הספר, דיברנו עליו על עתניאל כממשיכו של כלב או מחליפו של כלב. דיברנו על זה שחזל מדברים על עתניאל כזה שהחזיר 300 הלכות שנשתתפו בימי מבלו של משה. הרב קוק באיגרות כותב, מדבר על זה שבעצם זה המעבר לתורה שבעל פה, כן, אל עולם הפלפול, זה השופט כבר, כן, שעולם שצומח מלמטה, זה בכלל כל עניין של ספר שופטים. אין עכשיו ניסים, אין שום, אין נבואה, אלא הכל בהנהגה מלמטה, אין משה ויהושע. אז זה בתור התחלה, כן. מאיזה שבט הוא עתניאל דרך אגב? מאיזה שבט יהודה, משבט יהודה.
חשוב פה לציין, כי הוא...
מה?
תורכים לציין שהוא אח של כלב.
מעולה, זה גם דגש. אחי חלב הקטון ממנו, נכון? זה מוזכר ומודגש, למרות שלא כתוב שהוא משבט יהודה. למרות שאנחנו יודעים שהוא משבט יהודה, וזה ברור לנו, זה כבר הוזכר אפילו בספר הזה. אז למה את זה מסתירים מאיתנו? כן, יש פה מנהיג ראשון, אומר משבט יהודה, יהודה בתחילה, אבל לא כתוב... השבט שלו בכל שאר השבטים, אז אהוד בן גרה, עוד מעט נגיע אליו, בן הימיני, כן? כמעט בכל, דבורה יושבת בהר אפרים, ברק, ניסחר, כן? שמגר בן ענת, נראה שלא כתוב מאיזה שבט. ננסה, יש עוד כמה שופטים קטנים שלא כתוב וננסה ככה להגיד. אבל בדרך כלל שכתוב, ובטח ובטח על שופטים גדולים, אבל נהיה לא כתוב למרות שזה גם ידוע. בסדר, מה עוד?
שכתוב, שכתוב כאילו שהוא מושיע ולא...
ולא מה?
כאילו מה שהייתי, הרבה פעמים כתוב ויה, פשוט
זה. ויה, וכאן יש ישועה. מעולה.
מה זה בתאו?
בתאו זה ידו. ביטוי חידני, מופיע רק בתהילים אני חושב. כן? איך הולך? רגע. הייתי יודע על השם. תעוז ידך, תרום ימיניך, ככה אני אמצא. מה? נכון? בכל אופן זה ביטוי שבאמת הוא... אין לי... לא בטוח שיהיה לי הסבר טוב, אני... ותעוז ידו. ביטוי באמת לא מוכר. לא מוכר. בטח אין אותו בספר שופטים, אין אותו בכלל, כן.
הסתכלתי קדימה, אין... הוא כתוב, עתניאל כנז מת, כאילו, ולא כתוב בהמשך, כאילו...
זה שהוא מת. וים אותו עתניאל בן כנז.
לא כתוב.
בדרך כלל לא כתוב על זה, על גדעון כתוב, כן, אבל לא... וזה, הרבה פעמים באמת לא כתוב, הציון הזה, מעולה. עוד דבר...
לא כתוב שום דבר על המלחמה.
מעולה, אין שום פרטים על המלחמה בכלל.
נכון.
האויב הוא גם אויב מאוד מאוד רחוק. אגב, שמתם לב לשם של האויב? קושן רשעתיים. איך אימא שלו קרא לו כשהוא נולד? כאילו מה, קושן בשם הראשון, רשעתיים בשם השני? כאילו זה... כלומר, ברור. אנחנו מבינים, נגיד כאן כלל, שהוא לא עובד במקרה הספציפית של נתניאל, אבל באופן כללי, השמות של ספר שופטים, אין מקרה. גדעון גודע את האשרה. אבי מלך, בסדר? כי הוא הבן של גדעון שרוצה... אם לא, אין, כל אחד הוא השם שלו במקום, בסדר? דבורה, ברק, כל אחד השם שלו במקור, במקום לגמרי, עוד נראה את זה. קושן רשעתיים, זה קושן רשעתיים, יש לו שם, אגב בדרך כלל אין שם למלך שלו, אין, אבל פה מאוד בולט. אין, ברור שגם זה לא היה השם שלו, כן? אבל מאוד תרחו להדגיש את זה, כן? נתת לו, בטח היה לו איזה שם דומה. את יבין בסיסרא יש, אבל נגיד אצל שמשון אתה לא יודע איך קראו לה הפלישתים. כן, אין לך שם עצמו מושג. מלך בני עמון שיפתח נלחם בו, אתה לא יודע איך קוראים לו. אין לך מגיע, זה. בכל אופן, הרבה פעמים, אצל יבין עוד נראה, אבל הרבה פעמים התנ"ך לוקח איזה שם וקצת מעוות אותו ככה שיתאים. כן, אני יכול, אנחנו לא יודעים איך קראו לו. אבל איזה שם דומה, והתנ"ך זה רשעתיים, כי זה מתאים לו פה למדרש של השם. זה, טוב, זה בגדול לשאלות, אני רק אעיר עוד הערה אחת שבולטת בפשט, תודה. עוד הערה אחת שבולטת בפשט, תודה רבה. זה הנושא של בני ישראל שמאוד מודגש פה. אם שמתם לב, אז כתוב ככה. ויחרף השם בישראל ונקרא מיד קושן, ויעבדו בני ישראל, לא ויעבדו את קושן, ויעבדו בני ישראל את קושן לשנתיים שמונה שנים, ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני מושיע לבני ישראל. למה, מה היינו חושבים? שלמי המושיע? אז ברור שיש פה איזושהי הדגשה לבני ישראל, לבני ישראל, ומאוד מאוד מודגש שהוא לבני ישראל. נתחיל עם הנושא הזה של ארם. ארם אויב מרוחק, לא נפגוש דברים כאלה. ארם נהריים, עיראק, בסדר? מסופוטמיה. בבל של היום, אין בספר שופטים ובכלל, כן, איזה, בתקופה הקרובה, איזה אויב שמגיע מרחוק. אנחנו מכירים אויבים כאלה בתקופת סוף ימי הבית הראשון, בבל, אשור. אויב שמגיע עכשיו מבבל, זה דבר מאוד מאוד נדיר, מארם נהריים, זה ממש ממש חריג, כן. כשאויב מגיע מארם נהריים, אז זה דבר ראשון, האויב הוא מאוד מאוד מרחוק. כשאויב מגיע מריחוק כזה, מאיזה צד של הארץ הוא תוקף? בדרך כלל הוא מגיע מצפון, נכון? אנחנו מכירים את זה מאשור, מכירים את זה מבבל. למה זה חשוב? כי עתניאל מאיזה צד של הארץ הוא? הוא מדרום. עתניאל הוא דרומי. אני חושב שזה נקודת ה... מה שאמרנו עכשיו מסביר את כל, כמעט את כל השאלות ששאלנו. עתניאל, בניגוד לשאר השופטים, הוא מנהיג בקנה מידה לאומי. לאומי ולא שבטי. הוא מנהיג מהדרום, של שבט יהודה, שמנהיג את כל עם ישראל, ואני מניח שכשאויב מגיע משם, כן, הוא לא בוחר לו שבט ספציפי ותוקף. כן, אם זה עמון או מואב, איזה עם קטן כאן ליד, אז הוא תוקף את מי, הוא אפילו מציק למי שלידו. אבל כשמישהו מגיע מארם נהריים, אז הוא לא מבדיל, אני חושב. ולכן אולי לא מופיע גם השבט של עותניאל. כי עותניאל, יכול להיות, אנחנו יודעים, הוא שבט יהודה, אבל הוא לא התנהג כמנהיג שבטי. וזה, אני יודעתי, זה העניין פה בדגש הזה על בני ישראל. כן? הוא לא מנהיג של, של אזור מסוים, אנחנו נראה בצורה כואבת איך זה עובד בהמשך, שאין עוד, אין עוד דוגמה לזה בספר שופטים. חוץ מיותניאל, פעילות כלל ישראלית נפגוש רק בפילגש בגבעה, שגם היא באותה תקופה.
זה מין תפר.
נכון, נכון, זה מין תפר, והוא באמת מנהיג מיהודה, אבל הוא מנהיג, הייתי אומר, ששמו לנו בתחילת ספר שופטים את המנהיג, את השופט האידיאלי, איך זה היה אמור להיות. מאדם מיוחס, ממשפחת המלוכה, לא דואג רק לשבט שלו, ולכן אפילו לא מוזכר השבט שלו. אני חושב שהדגש על כלב זה בגלל הייחוס הייחוס שלו, כן, והוא עובד לפי הסדר. לא כתוב ויקום ויושיע את ישראל, או שוב הוא קם ואחר כך צולחת עליו רוח השם. ויקם השם מושיע ממש לפני הסדר, ויושיעם, ותהי עליו רוח השם. שלב שני, וישפוט את ישראל, עוד לפני שהוא יוצא למלחמה, ויצא למלחמה, ויתן השם בידו את כושן רשעתיים, ואולי זה לכן גם הביטוי הנדיר הזה, בתאוז ידו. אני לא יודע מה מקורו, אבל נראה לי שזה מה שהוא... זה ביטוי שמיוחס לקדוש ברוך הוא בספר תהילים. אני חושב
גם לבני ישראל לפי אדם
מספורת, כן, 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 לא, אני לא אומר, זה תמיד יוספיע בספר שרותים, ויוסיפו בני ישראל, זה תמיד יהיה. אני לא אומר שלא, אני רק אומר את הסתיקה, שים לב לדגש. ויעבדו בני ישראל את כושן רשעתיים 8 שנים, ויזעקו בני ישראל את השם, ויקם השם מושיע לבני ישראל. ברור שזה מיותר לחלוטין, אבל אפשר היה לכתוב, ויעבדו את כושן, ויזעקו, וזה מראה שככה כתוב, ויזעקו אל השם, לא צריך לחזור, בני ישראל, בני ישראל, בני ישראל. כן, והדגש הוא בני ישראל, הדגש הוא שיש פה עניין לאומי. אז יש פה שופט שהוא מודל, הוא אידיאלי. והמספר הזה 40 שנה, אנחנו עוד נפגוש אותו בספר שופטים. זה המספר שיסמל לנו שופט שהוא שופט רציני, שופט גדול, כן? וכשנפגוש שופט קטן, אז אנחנו נדע את זה לפי מספר השנים שלו, לא לפי מספר הפסוקים שלו. וכל פעם שיש שופט, שופט גדול, אנחנו יהיה 40 שנה. אפילו נפגוש שופט 80 שנה.
יותר גדול מעתניאל, כן.
אני לא אמרתי את זה. אמרתי שנפגוש שופט שהיו 80 שנה, אני אנסה להבין איך זה, איך 80 שנה, בסדר? אין הרי, גם לא כתוב שהוא שפט ישראל 80 שנה, זה כתוב את כאן כבר תשקוט הארץ 40 שנה. זה אומר דור. 40 שנה, 40 שנה היינו במדבר, אחר 40 שנה ותשקוט הארץ 40 שנה, זה דור. דור ממש, דור שלם. אם נפגוש שופט שכתוב 20 שנה, אז הוא חצי שופט. אם נפגוש כתוב 6 שנים, אז הוא שביט, כן, אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל אנחנו נראה את זה גם בדברי חז"ל. כן, זה מאוד מאוד בולט, תגיע שמשון, כל מיני ביטויים כאלה. יפה, אז זה בעצם המודל, כן, שמציבים אותו כאן לפני הזה, מה עוד יש לנו כאן? כמובן, אי אפשר להימלט מהסמליות של ארם. ארם, אני חושב שזה נקודה סמלית. ארם זו התשתית שלנו. ארם נהריים, אברהם אבינו. הוא נקרא פרשת שבוע. גם חרן. פה מארם, נכון? רוצים פרח, מארם. יעקב אבינו, כן? רוצים, אמא שלו רוצה שהוא לא יישא אישה כנענית, לאיפה היא שולחת אותו? לארם. כלומר, כשאנחנו, בספר בראשית, בתודעה שלנו, ארם זה המקום שדרכו אנחנו שומרים על עצמנו מלהתחתן עם כנעניות. ברגע שהפסוק הקודם, ולכן התחלתי איתו את השיעור, הוא ויקחו את בנותיהם להם לנשים, התוצאה היא שמי יזכיר לנו שאנחנו צריכים לא להתחתן עם הכנעניות? ארם, לא במקרה. בסדר, אז ארם הוא אויב סמלי. כן, הוא אויב שבעצם בא להזכיר לנו את הנקודה הזאת. כן. חז"ל אומרים, הבאתי את זה פה בדף, כן? אמנם כל הדף עוסק באהוד, אבל יש פה דף אחד, כן, נושא, כן, כן. ציטוט אחד על... על כושן רשעתיים.
לא התכוונתי למה זה שהוא משוייך למקור הזה ומבטא איזה משהו.
שהוא?
נקודה לא
קורית, דבר ראשון אני אומר, יש פה משהו מאוד תשתיתי. זה שהאויב שלנו היה, זה כבר מראה שיש פה איזו נקודה יסודית בעם ישראל שמתערערת. מה היא?
שהתשתית
תוקפת אותנו. כן, כן, בדיוק ככה. ומה היא הנקודה? הנישואים, הרי זה עוד לפני תורה, לפני הכל. לא להתחתן בבנות כנען. וכדי לא להתחתן לבנות כנען, אנחנו היינו הולכים עד ארם. זה אצל יצחק, ואחר כך אצל יעקב, נכון? כשאנחנו לא שומרים על הנקודה התשתית, אז זה, והם הזכירו לנו את הנקודה הזאת. אומרים חז"ל, תנא, הוא באור, הוא קושן רשעתיים, הוא לבן הארמי. באור שבא על בעיר, כן, מלשון בהמה, כן, חז"ל מתכוונים כמובן, נראה לי, מתכוונים לבלעם בן באור, כן, שהוא בעל, חז"ל דורשים שהוא היה בעל בנתו על, על אתונו. קושן רשעתיים דעבד שתי רשעויות בישראל, אחת בימי יעקב ואחת בימי שפוט השופטים. ומה שמו? לבן הארמי שמו, זה בכלל יפה, קוראים לו קושן, אבל השם שלו לבן, כן, התהפך ככה. ננסה ככה להסביר אולי מה הרמות הרעיון. ומה שמו? לבן הארמי שמו, ובואו נקרא כבר אז גם את המקור הבא. כל זמן שהיו יהושע והזקנים קיימים, לא עמד שקרה בבני ישראל, כנראה עבודה זרה. ולא הזיק, לא עבדו עבודה זרה. ולא הזיקו עובדי כוכבים את ישראל, שנאמר, ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים, אשר האריכו ימים אחרי יהושע. מי שמת יהושע והזקנים, מה הוא אומר? ויעבדו בני ישראל את קושן רשעתיים 8 שנים. למה נקרא שמו רשעתיים? שעשתה שתי רשויות, אחת שנשתעבד בהן בישראל, ואחת שעבר על השבועה. על איזה שבועה הוא עובר? שבועה של בגלעד, של לבן ליעקב, אם אתה לא תעבור אליי ואם אני לא אעבור אליך, אם תיקח נשים על נשותיי. נראה שזה קשור, אם תיקח נשים על נשותיי. אבל בצורה גדולה, כשחז"ל אומרים הוא לבן, הוא באור, הוא קושן, אין הכוונה שהם באמת, מדובר פה על איזה אחד שהגן כזה עם זקן לבן וכבר בקושי זה זז, הוא בן 400 שנה. וזה לא, זה כוונת חז"ל, אלא כוונת חז"ל שיש פה משהו שורשי, תפיסה עקרונית באומה הארמית וביחס שלה לעם ישראל. האם ניתן להציע מהו היחס השורשי העיקרי הזה? אני חושב, אני לא יודע, אני מציע שמה שמשותף לכל האלה שהוזכרו כאן זה הניסיון שלהם לשעבד את עם ישראל ולתפוס את עם ישראל כעבדים. זה מתחיל מלבן הארמי, שלכן הוא גם אולי נקרא לבן, שאומר, הבנות בנותיי, הצון צוני, וכל אשר לך לי הוא, כן, הכל שלי. כן, הוא תופס את יעקב כעבד. גם הביטוי הזה, כי אתה רקם שילחתני, הוא מוכר לנו, לשלח רקם, זה ביטוי שמופיע בתורה רק בהקשר אחד. ההקשר של עבד עברי, כן, לא תשלחנו מלכם. למה התורה אומרת את זה? זה העבד העברי הראשון, יעקב אבינו, שעובד 6 שנים, נכון? 7 שנים בכל בת, עוד 6 שנים עובד. זה לבן, לכן הוא גם נקרא לבן. הוא מין חסד כזה, לבן שמתפשט, כן, אתה, גם אתה שלי. הוא לא שונא אותו, אני אוהב אותך, אבל אתה חלק ממני. האמת היא שבתוך תוכו הוא קושן, הוא שחור משחור, וזה דרך שלו לאבד את הכל. כן? מה?
בית הלבן.
לא רמזתי פה לאף נשיא. בסדר. זו הדרך שלו, החיבוק הארמי הזה, לאבד את הכל. כן, להכניס גם אתה שלי. כן, וזה, רואים את זה אצל בלעם. הנה עם יצא ממצרים. לא מקבל את היציאת ממצרים של עם ישראל, את היציאה לחירות של עם ישראל. אני חושב שזה גם הנקודה פה, שהוא הראשון, גם פה, כן, הוא הראשון כנגד זה שיש עם ישראל עכשיו שהוא עצמאי, אז הוא ויעבדו את, כן, זה כתוב אפילו בתקבולת כזה, ויעבדו את הבעלים ואת הרשרות, ויעבדו בני ישראל את קושן רשעתיים. כן, אז זה עניינו. נראה לי שזה העניין, כמובן צריך לחשוב להציע, אפשר להציע עוד דברים, נראה לי שזה עניינו של הוא, שחז"ל מזהים אותו. שתי רשויות וזה, חז"ל רואים קשר ביניהם, אחת בימי יעקב ואחת בימי שפוט השופטים, כן? יש איזושהי זיקה ביניהם. כן? והוא עובר על השבועה, יש איזו שבועה של הפרדת כוחות, וקשורה אולי גם ללקיחת הנשים שיעקב בא במיוחד, כי אם תיקח נשים על נשותיי זה חלק מהשבועה שם, והוא פורץ את השבועה הזאת, כנראה גם בגלל שאנחנו עוברים מצידנו על השבועה ולוקחים נשים אחרות. אני רק אעיר הערה, הערה טכנית, מי שיסתכל בדעת מקרא, אז הוא גם מציע זיהוי לקושן רשתיים. הוא מציע שיש איזו ממלכה, שהייתה באותו התקופה, הייתה ממלכה בבבל, שנקרא ממלכת הקשים. ככה הוא קורא להם, וזה באמת מתאים לקושן, הוא מנסה, הוא מביא שם כל מיני דוגמאות, אז זה תכן שזה זה, פחות, פחות מעניין, אבל באמת זה ממש מוזר, ממלכה כזאת מגיעה עד כאן, אין ספק שיש פה משהו סימיל. אז זה השופט לדוגמה, כן, שיש לנו, ותשקוט הארץ 40 שנה, וימות עתניאל בן כנז, וכבר אנחנו שמים לב, הדגש הזה של הקשר בין עבודת השם והשקט בארץ לאדם, וזה תקופת השופטים. זה לא משהו לאומי, אלא כן, ברגע שהוא מת, אז הדברים מתרופפים לגמרי. והמילה הבאה היא, באמת, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדם. בספר שופטים אנחנו נראה שלפעמים כתוב ויעשו בני ישראל הרע, ולפעמים כתוב ויוסיפו. כשכתוב ויוסיפו זה אומר ש... שהם כנראה לא הפסיקו, בסדר? אם ויעשו, אז הם עושים. אם ויוסיפו, אז זה המשך. יש פה איזשהו המשך. כן, וזה מה שקראנו מקודם במדרש, שהמדרש מזהה, כן, שכל ימי שיש יום הזקנים קיימים, לא עמד שקרה. מכלל הם אתה לומד לב, שהוא שפט את ישראל, אבל זה כבר היה אחרת לגמרי.
אבל אם השופט לדוגמה, כאילו זה הייתי מצפה שגם העם... והוא שופט של כל העם, אז הייתי שופט שגם העם
יהיה במצב חני גבוה. אתה צודק, הוא היה שופט לדוגמה, אבל במקרת הזה, אנחנו כבר בתקופה אחרת, זה נכון? אתה צודק, זה הצגה של שופט אידיאלי, אבל זה עדיין לא זה, כמובן, זה לא דוד המלך.
טוב,
יש לך
את השאלה.
אני נראה לי להגיד ככה, כן, אני, תראה, מזה שכתוב ויוסיפו אני למד ככה. לא כתוב שעם ישראל עבד עבודה זרה בימיו, אבל כנראה שהמצב לא היה בסיור. וככה אני גם לומד ממה שחז"ל אומרים, כן? שכל זמן שהיו יהושע והזקנים כאלה.
אבל יש עניין להציל את השופט אידיאלי.
זה דמות, פשוט ספר שופטים, אנחנו נראה שיש לו מגמה אחת. יש לו מגמה אחת בכל הנושאים. המגמה היא למטה, הידרדרות, כן? כמו שאומרים, תמיד יכול להיות, אל תדאג, תמיד יכול להיות גרוע יותר, ואכן המצב נהיה גרוע יותר, נכון? חבר לך מפורש, אז זה ממש ככה. יכול להיות גרוע יותר. משופט לשופט, המצב הרוחני יהיה גרוע יותר, השיעבוד יהיה גרוע יותר, התשועה תהיה גרועה יותר, האיכות של השופט תהיה גרועה יותר. כל דבר אנחנו נראה ממש איך זה הולך וצונח. ממש אפשר לעשות זה ולראות שהכל מדרדר.
המצב הרוחני שלהם שהיה במדבר שלנו, אני חושב יותר גרוע מהמצב הרוחני שיש להם. אם משווים.
מה, היום תסתכל?
לא, אני לא... אולי המצב הרוחני שלהם זה היה נקרא כאילו... אני לא יודע. יחסית למה ש... אני...
אני אגיד לך את האמת. אני תמיד נוטה להשוות בין ספר שופטים למה שקורה היום. אבל זה נכון אצלי על כל ספר בתנ"ך. מה שאני לומד באותו רגע, אני רואה את זה גם בחוץ. כשהמצב היום כמו אז בדיוק. נכון לכל ספר. תמיד רואים את זה, אתה מתקורא, ואז זה נכון גם למה שקורה. אני לא זוכר להם. 30 שנה, 50 שנה, 200 שנה, אני זוכר. שלא 3,000 כבר. הזיכרון נחלש.
כן, סביר להניח.
לא, לא. לאט לאט.
כן.
טוב, אנחנו עם אהוד, השופט השני, תשימו לב. טוב, בואו נתחיל לקרוא. חבר'ה, שואלים שאלות תוך כדי, הפעם זה קריאה של הרבה פסוקים, אז נשאל את השאלות תוך כדי. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל, כי עשו את הרע בעיני אדוני. כן, שימו לב שלא כתוב כי עשו בני ישראל את הרע, כי עשו, כן, הוא מחזק את עגלון. עוד פעם אני שואל, ואיך אמא שלו קרא לו, עגלון, כשהוא נולד, ממלשון מה? מה, נראה לה כמו איזה עגל? מה בדיוק הוא עמד שם כאילו? הוא בכוונה אומר, תשימו לב. וגם מה זה ויחזק השם את עגלון? כאילו מה, הוא לבד, הוא לא מסתדר, אז הוא צריך איזה חיזוק אלוקי. כן, אנחנו שמים לב שיש פה איזה משהו מעבר לזה. ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק, וילך ויך את ישראל, וירשו את עיר התמרים. בני עמון הם תמיד הולכים ביחד עם מואב. אנחנו נראה את זה לאורך כל ספרי נביאים ראשונים. זה צמד חמד כזה שתמיד הולך ביחד, עוד מאז לידתם והלאה. נולדו באותה מערה ומאז לא נפרדים. לפעמים המנהיגות היא כזאת, לפעמים המנהיגות היא אחרת, אבל הם תמיד הולכים ביחד. עמלק, אפשר להציג, אז למה לא? כן, הוא עם נבד, אז הוא מסתפח, נפגוש אותו עוד כמה פעמים בספר שופטים, נראה שהוא אפשר, אז הוא נכנס. וילך ויח ריבוי הפעלים, ויאסוף, וילך ויח את ישראל, וירשו את עיר התמרים. עיר התמרים הוזכרה בפרק הראשון, בפרק א', כפתיח לכאן. עיר התמרים כרגע היא כחלל ריק, כן? והם וילך ויח את ישראל, יש פה איזושהי מכה לעם ישראל. שם כתוב שבפרק א' כתוב שהקייני ישבו בעיר התמרים והם עלו ויושבים עם יהודה. אז עיר התמרים כרגע פנויה והוא מיישב את אזור עיר התמרים, זה יריחו. יריחו נחשבת בתקופת התנ״ך כמקום מאוד משובח מבחינה חקלאית, גם היום דרך אגב. מקום חם עם הרבה, עם מעיינות מאוד מאוד טובים, כן? ולכן באמת זה עיר התמרים, אגב יכול להיות שעיר התמרים זה מקום ליד יריחו, כן, אבל אין ספק, זה נראה כעיר הערה ככה על דרך הרמז, שמעתי פעם את הרב וינר אומר שזה מאוד מעניין שכאילו הניגוד לארץ זבת חלב ודבש זה שיש עגלון בעיר התמרים, כן, עגלון זה הקטע של החלב והתמרים זה הדבש, אז זה בניגוד, כן, האנטיתזה כאילו, הנגד הארץ זבת חלב ודבש השם יבטיח לנו. ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה, שזה באמת מרשים. פעם שעברה, 8 שנים הספיקו. 18 שנה זה הרבה זמן. כן, זה לא מעט. ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני להם מושיע את אהוד בן גרה, בן הימיני, איש איתר יד ימינו, וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב. כאן יש כמה דברים מעניינים, אז אהוד בן גרה, אהוד זה שם של שבט בנימין, אנחנו מכירים את זה מספר דברי הימים. גם גרה, ימיני, בין הימיני הכוונה מבין ימין, כמו חיאל בית האלי, זה חיאל מבית אל, אז מבין ימין. כמובן שיש פה גם איזשהו משחק שהוא מבין ימין, אבל הוא איש איתר יד ימינו. כן, אז הוא מבין ימין, אבל הוא שמאלי.
זה קטע של בין ימין,
זה נכון מה שאתה אומר, בפילגש בגבעה באמת מודגש שהיו 700 איש מבין ימין, איש איתר יד ימינו. וזה מופיע גם בדברי הימים בתיאור של גיבורי דוד, שבשבט בנימין היו איתרים, אנשים איתרים יד ימינם, כך שזה כנראה תופעה בשבט בנימין, למרות שאני חייב לציין שאם הכוונה שמאלי, ולא ברור שזו הכוונה, בסדר? אם הכוונה שמאלי, אז 700 איש מתוך 26 אלף איש זה לא עוד. יש שם 26 אלף איש מבנימין, 700 איש, זה אחוז מאוד קטן. אחוז השמאליים היום באוכלוסייה, לדעתי הוא מעל 10%. אם בשבט בנימין יש 2-3 אחוזים שמאליים, זה לא כזה מרשים.
לא, זה לא השאלה, השאלה היא הצורך לציין את זה. זה דווקא
בעצם
של
בנימין. לא, השאלה הזאת, מה שאמרת עכשיו, היא נקודה מעניינת. למה צריך לציין את זה שהוא יותר יד ימינו? אז יכול להיות שזה קשור להמשך הסיפור. בסדר? ככה מודגש על פניו כשכתוב ויקח את החרב ועל ירך ימינו. היו כאלה שניסו להסביר כך, אני זוכר ככה את המורה שלי בכתבר, שהיא ניסתה שככה אהוד נכנס עם החרב והשומרים לא בדקו את החרב ויד ימין, את הצד ימין, כי הוא שם אותה בצד שמאל. אני לא אומר שום דבר, אני חושב שגם זה רעיון נחמד, אני לא חושב שהשומרים הם כאלה תמימים בדרך כלל, כן, כאילו, נבדוק לו רק את צד זה. אגב, בצבא הרומאי, כל החיילים, בלי יוצא מהכלל, החזיקו את החרב בצד ימין. איך שולפים את החרב? למה? אם אתה שולף מצד שמאל, אז אתה פוגע בזה שלידך כשאתה שולף את החרב, בסדר? או בזה שלפניך. הם התאמנו בלשלוף ככה. קשה? הרבה קשה, תחשבו על זה. אבל הם התאמנו בלשלוף ככה. לא ככה, ככה. זה לא נוח, אבל אם מתאמנים הרבה, קשה באימונים, קל בקר. אגב, זה גם סיסמה שהמציא הצבא הרומאי. החרב שהם התאמנו הייתה מעץ, והיא הייתה שוקלת פי שניים מהחרב מהברזל. ואז באמת היה קל בקרב. קל, תפשו אותו. לא טוב, בכל אופן לענייננו, אז יש הסבר כזה. אני לא אומר שההסבר הזה לא נכון, אנחנו נציע הסברים נוספים לאיך בדיוק הוא עובר את השומרים, כי ברור שהוא היה צריך איפשהו לעבור את השומרים.
ואם הרב אומר שאיתי יד ימינו זה לאו דווקא
שמאלי,
אז
מה זה כן? אני אגיע, אני אציע עוד הצעות, נראה לי שיש עוד מקומות בתנ"ך שרואים שזה לאו דווקא שמאלי, אבל זה באמת, הצורה הפשוטה היא שזה שמאלי, כן, זה באמת נכון. אבל אז בכל אופן חייבים להבין את הדגש. למה מדגישים שהוא שמאלי? וישלחו בני ישראל בידו, השמאלית כנראה, מנחה לעגלון מלך מואב, זה גם מעניין, כאילו שולחים מנחה. מה, יש לו מתנות כאילו? איך זה בדיוק עובד? מה זה המנחה הזאת? זה לא מנחה. מה?
זה חלק
מהשעבוד. אוקיי, אז איך קוראים למנחה כזאת? או, זה מס, זה לא מנחה. איך קוראים? זה מעניין משהו, כאילו, יש פה העלאת מס שקוראים למנחה, זה מעניין. ויעש לו אהוד חרב ולה שני פיות, לא פיות מהסוג הסיפורים, שני פיות, כן? גומד אורכה בחרב התנכית, הפה זה הצד אחד. בחרב של תקופת הפלישתים ותקופת הברזל, יש רק צד אחד חד, כמו מגל. בסדר? חרב ארוכה, כמו מגל, רק צד אחד חד. עוד לא למדו לחשל את הברזל שאפשר לעשות אותו דק וחד משני צידיו. בסדר? כשיהוד עושה חרב שיש לה שני פיות, חרב פיפיות, זה חידוש, בסדר? אגב, לכן הוא גם לא יכול לעשות חרב כזאת ארוכה, זה מאוד קשה. אגב, זה אומנות גם לעשות אחד, גם קצר כזה, אבל הוא הצליח לעשות חרב כזאת קצרה.
פיפיות זה משני
הצדדים. כן, 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 חרב.
זה כאילו החרב של המורה.
זה, החרב באותה תקופה נראית, החרב באותה תקופה נראית משהו כמו, משהו כזה. בסדר? זה החרב הפלישתית המוכרת לנו, משהו כזה. כמו מגל גדול, בדרך כלל, בסדר? ואפשר לקצור איתה אנשים.
מה
רצה? באמת.
החלק הפנימי
מלחמים? וישסף שמועל את הגל. כן? וישסף. הוא לא דוקר אותו, הוא משסף אותו. בסדר? מחסנית, מגל, איך הולך שיסוף? בסדר? אם לא ככה, תצחית לנו.
התחום שלי.
שיסוף, זה תנועה מהצד, בסדר? אבל החרב שיהוד עושה היא חרב, האמת היא שהתנ"ך קורא לה חרב, אנחנו היינו קוראים לה פיגיון. פיגיון זה מילה יוונית, פוגיו. זה החרב היוונית הקצרה, הם קראו לזה פוגיו, אז זה פיגיון. גם כתוב גומד אורכה. גומד. קצרה מאוד. בסדר? גומד, עמה קטנה. חצי עמה. גומד אורכה ויחגור אותה מתחת למדה ולערך ימינו. אז הדבר השני שכבר מודגש שהיא הייתה קטנה. בסדר? לכן אפשר היה גם להחביא אותה. היא גם, אבל זה עוד לא הסוף. אבל היא גם הייתה קטנה. מתחת למדה ולערך ימינו, וזה מודגש שזה ולערך ימין. ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון איש בריא מאוד. מעניין מאוד. קראו לו עגלון, עכשיו אנחנו מבינים גם למה. זה היה כינוי חיבה. כינוי חיבה. בריא הכבוד
בהכרח שמן?
כן, כן.
כי מופיע גם אחר כך
שמן. נכון, לכן אני מניח שכן. אבל בריא. איש בריא מאוד. זה חשוב להמשך הסיפור, גם כתוב את זה מפורש, כן? אין פה מה להתלבט, זה מופיע מפורש בהמשך הסיפור. והיא כאשר קילה להקריב המנחה, ממש עושה ממנו עד, מקריבים לו את המנחה, כן? וישלח את העם נושאי המנחה. והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל. רגע, איך הוא הגיע לפסילים אשר את הגלגל? כנראה שהסיפור מתרחש, איפה? מהמשך הסיפור, למרות שיש כאלה שחלקו על מה שאני אומר עכשיו, מסתבר שהסיפור הוא כנראה מתרחש באזור יריחו, עיר התמרים. מהמשך הסיפור על פניו מוכח ככה, אני אחת שנגיע לזה, אני אעיר את זה. בסדר, אז אם פה הירדן ופה יריחו, ליד יריחו יש את הגלגל, נכון? אתם מכירים, הגלגל, המשרד נכנס ליד יריחו, יש שם את הגלגל, כן? מאיפה שגבעת הערלות. אז איך הוא מגיע פתאום מיריחו לגלגל?
ברגל.
מה, ברגל? ברור שברגל, אבל איך הוא, או לפני שנייה כתוב שהוא וישלח את העם נושאי המנחה, והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל.
הלך, תודה.
מעולה. ברור שהוא, כשכתוב וישלח, הכוונה, הוא הולך איתם. מצוין. כלומר, הוא משלח את העם נושאי המנחה, מלווה אותם עד הגלגל. שימו לב, בתנ"ך, בתנ"ך הרבה פעמים לשלח, ללוות. בסדר? תזכרו את זה, נגיד שתראו שרשי אומר דלתורין שלח עמהם, מאיפה לרשי שהיו הם מרגלים? כתוב לשלח, אז הוא שואל, אני שולח איתך, אני מלווה אותך.
הוא פרש אותנו.
מה? גם שם, גם שם.
היום בפרש,
ש? לשלח את היונה?
לא, לא, לא.
שם פחות...
עכשיו הלך לך.
ו?
בית לוי, שאומר ש...
ש?
שכתב שם, שתרגום כותב של...
הוא לוי, נכון, זה אגב התרגום הקבוע. הוא שלח, הוא לוויית. מלשון ללוות. נכון, יש הרכוח. יפה, אז זה באמת, לשלוח הרבה פעמים בתנ"ך, לשלח, פירושו ללוות. כן, אז כנראה שוישלח את העם נושא המנחה, הוא מלווה אותם. גם זה שאלה למה הוא עושה את זה. והוא שב עם הפסילים אשר את הגלגל, ויאמר דבר סתר לי אליך המלך. כן, יש לי איזה סוד דגני. להגיד לך, ויאמר הס. המלך אומר הס, כנראה שהוא מסמן לכולם לצאת החוצה. ויצאו מעליו כל העומדים עליו. אתם מבינים שהמלך ישב, אם כל השאר עמדו. ואהוד בא אליו, והוא יושב בעליית המקרה כבר קודם. הוא יושב, אהוד בא, כן? אשר לא לבדו, ויאמר אהוד, דבר אלוהים לי אליך. ויקו מעל הכיסא, ואז הוא נעמד, מה, יש פה איזה דבר תורה, וזה משהו, כן, זה משהו דבר אלוקים. וישלח אהוד את יד שמאלו, ויקח את החרב מעל ירך ימינו, ויתקעה בביתנו. עכשיו אנחנו מבינים שהיה חשוב כל הסיפור הזה, הוא עושה את זה ביד שמאל את כל הפעולה, כן? יכול להיות שגם זה היה מפתיע, כן? כשאתה רגיל, הרי למה לוחצים יד? אני נהג לחיצת יד ולהראות שהיד שלי היא פנויה, היא רכה, בסדר? אין לי, אני לא מחזיק נשק, אז אני לוחץ את היד שלך, בסדר? זה מראה, כי אני לוחץ לו את היד ביד אחת, אבל אם היד שנייה אני יכול לשלוף את החרם, זה כבר אחרת, בסדר? אז עצם זה שהוא השמאלי זה כבר איזשהו יתרון, אם באמת, כמו שנפרד נראה בהמשך, כן? אם באמת נלך עם הפירוש הזה שהוא שמאלי. והתקע בביתנו. עכשיו, אז רגע, אז למה הוא אומר לו דבר אלוקים לי אליך? למה הוא צריך שהוא יעמוד? ש? כן, באדם שהוא בריא מאוד, שהוא יושב, כל המפלי השומן מתקפלים, תוקע את החרב, לא מגיע לשום מקום. מכירים את מבחן השמן? מבחן השמן אתה עומד, אם אתה רואה את האצבעות של הרגליים, עברת, בסדר? ככה, מה מצחיק, באמת. עוד לא הגעתם לגיל, חכו, בסדר. יגיע גם אליכם. יד לאט, 20 שנה אתם שם. בכל אופן לענייננו, אז הוא צריך להעמיד אותו. אז הוא אומר לו, דבר אלוקים לי אליך, ואז הוא נעמד, הכל נמתח, ועכשיו זה הזמן לתקוע בו את החרב. רק כשזה נשמע קצת מלוכלך. משתמש בשם השם. נראה בהמשך, נביא את המדרשים של חז"ל, שאומרים ששם השם, שדורשים את זה לחיוב, ממש. חז"ל דורשים את זה לחיוב, אני הבאתי כמה מדרשים כאלה, הסתכלו בסוף הדף, ככה רבי ביבי, בשם רבי ראובן, אמר, רות ואורפה בנותיו של עגלון היו, שנאמר, דבר סתר לי אליך המלך, ויאמר הס, וכתיב אהוד, בא אליו, ויאמר אהוד, דבר אלוהים לי אליך, ויקום על הכיסא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תקשיבו, לעגלון, אתה עמדת מכיסאך לכבודי חייך, באמת זה היה בחייו, כן, על חשבון, הריני מעמיד ממך בן יושב על כיסא השם, שנאמר, הוא שלמה, ישב על כיסא השם, שלמה, היה בן של רות המואביה, שהיא, לפי חז"ל, הייתה ביתו, נכדתו של עגלון. מקום אחר, בגמרא בסנהדרין, עומדים מנעליו, כלומר, הגמרא שם מדברת על זה שבסוף, כשנגמר הדין של מקלל, כן, מי שנקב את שם השם, אז אין מה לעשות, אחרי שאמרו את כל הדין ולא אמרו מה הוא אמר, עכשיו בסוף חייבים הדיינים לשמוע באוזניהם מה הוא בדיוק אמר. מוציאים את כולם החוצה, כן? עומדים מנעלן, אמר רבי יצחק בר עמי, דאמר קרא ואהוד בא אליו והוא יושב בעליית המקרה אשר לא לבדו. ויאמר אהוד דבר לי אלוהים, דבר אלוהים לי אליך, ויקום מעל הכיסא, והלא דברים קל וחומר. ומה עגלון מלך מואב שהוא נוכרי ולא ידע אלא בכינוי, הוא לא אמר את שם השם, הוא רק אמר דבר אלוקים, הוא לא אמר שם הוויה, דבר אלוקים לי אליך ולא ידע אלא בכינוי, עמד ישראל ושם המפורש על אחת כמה וכמה, ולכן כולם צריכים לעמוד וכל מי שלא קשור חייב לצאת החוצה, כן? באמת, אז באמת חז"ל לומדים מזה גם הלכה וגם דורשים אותו לחיוב, ודוגרי אהוד מנצל את זה כדי להרוג אותו, כדי, איזשהו טריק, כדי לגרום לו לעמוד ולהרוג אותו. עוד, נמשיך. ויבוא גם הניצב אחר עליו. אגב, תשימו לב, זה כל כך בולט, איזה פירוט יש פה, כאילו, לכל הסיפור הזה, ואז הוא אומר לו, והוא קם, ואנחנו רואים בסלואו מושן, איך הוא מכניס לו את החרב, ועכשיו תקראו, פסוק הבא בכלל, נורא ואיום. ויבוא גם הניצב אחר עליו, ויסגור החלב בעד עליו, לכן צויין מקודם שהוא בריא, בסדר? וסוגר גם הניצב ועד עליו, הוא מכניס לו את האפיגיון עד הסוף, שוקע בתוכו, והכלב סוגר, השומן סוגר על הפיגיון, כן? לא יוצא דם, כי לא שלף החרב מבטנו, כן? הוא לא הוציא. בדרך כלל רוצח טוב אמור להוציא את החרב, אותה סכין. ערבים הם ערבים, אבל באמת, לא, באמת, אבל סכין, אם הסכין נשאר אז הוא עוצר את השטף של הדם. בסדר? זה לא טוב בדרך כלל לעשות את זה. בתור, אם תצטרכו פעם. בסדר? אבל... שלא תדעו. אבל... כן, כן, אבל זה אחר כך, אין איפה, תמחקו מהקלטה. ולא, כי לא שלף החרב מביתנו, ויצא הפרשדונה. אנחנו לא יודעים מה זה הפרשדונה. כן, ויצא הפרשדונה, לפי רוב המפרשים, הכוונה... לא, לא המעין. הצרכים. הפרשות. מאדם מת, כל השרירים בגוף מתרפים, נהיים רפואיים ויוצאות הפרשות. זה נכון על כל מיני אדם, דרך אגב, לאו דווקא עם ברצח, בסדר? אבל, ויוצא הפרשדון, ויוצא אגב גם לפעמים דם מהנקבים הטבעיים של הגוף, יוצא דם. אבל בדרך כלל יוצאים, כל הצלועה והזה יוצא מלמטה, וזה ויצא הפרשדונה. אין ספק שהפרשדונה פה הוא נקרא, לא הפרשות, אלא הפרשדונה זה בשביל החרוז. ויצא הפרשדונה, ויצא אהוד המסדרונה. אגב, ספר שופטים אוהב חרוזים במשחקי מילים, ראיתם כבר בשופט הקודם. קושן רשעתיים, מלך הרם נהריים. בסדר? נראה הרבה בספר שופטים. יש הרבה. בכל אופן, אז... לא, אתם צחקתם, אבל אני חושב שזה לא מקרה. אני חושב שזה בא ליצור זיקה בין אהוד שיוצא למסדרון לבין הסירחון שבא מבפנים. זה תרגיל מסריח. זה מסריח תרתי משמע. זה גם מסריח באף, וזה גם מה שיהוד עשה אותו עם מסריח. כל הסיפור הזה הוא סיפור לא פשוט.
איך הוא קיבל את האמון
הזה? רגע, אתה צודק. שימו לב להערה הזאת, יש אמון מאוד גדול, מפרשים גם מהירים על זה, בין אהוד לעגלון. אין ספק, וזה כבר הערה שכבר חלק מהתשובות, אז בואו נקלח אותה כבר, שיש היכרות מוקדמת. יש היכרות מוקדמת בוודאי, אף אחד לא הייתי אומר, הייתי בא לביבי, אומר לו, תשמע ביבי, יש לי איזה סוד ספרך, אז זה נתן אותו לכל השומר ראש שלכו, אבל לא מכיר אותי בכלל. דבר ראשון הוא היה חושב שזה מה שאני הולך לעשות, נכון? אלא כנראה שיש פה איזה היכרות מוקדמת, ארוכת שנים, עם איזשהו אמון שנרקש. אמונים אחרות, אהוד הוא לא היה סתם בן אדם.
יצא מהזה והכל...
כן, נדמה לי שהרד"ק כותב את זה, שוישלחו בני ישראל בידו מנחה, שזה דבר באופן קבוע. בסדר? לא חד פעמי. בסדר? אבל זה נקודת מפתח, מה שאתה אומר עכשיו. טוב, בואו נמשיך עוד רגע, עוד כמה פסוקים, כן?
למה דווקא עכשיו כביכול הוא רוצה לעשות את זה?
מעולה. גם שזה קשור לאותה נקודה, אני אענה על זה. אם לא אענה על זה, אז תזכיר. למה פתאום עכשיו אז הוא עושה? אם כמו שאמרנו, שהוא מכיר אותו כבר הרבה זמן, אז למה אחרי 18 שנה הוא נזכר? למה לא אחרי 10?
כן.
והוא יצא, סליחה, ויצא יהודה מסדרונה, ויסגור דלתות העלייה בעדו ונעל, סוגר מאחוריו ונועל. הוא יצא ועבדיו באו ויראו והנה דלתות העלייה נעולות. ויאמרו, אך מסכו את רגליו בחדר המקרה. טוב, הוא כנראה מתפנה. מעולה. עכשיו אנחנו מבינים למה צריך להגיד את זה. הריח הוא שהוא מתפנה, אז הוא מתפנה. ויחילו עד בוש והנה איננו פותח, מחכים, 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 כמה המלך יכול להיות בשירותים, שעה, שעתיים, שלוש, לא, פותחים, ויקחו את המפתח ויפתחו, והנה אדוניהם נופל ארצה מת. ואהוד נמלט, עבר, לא חיכה שלידם שם. נמלט עד התמהמה, והוא עבר את הפסילים וימלא את הסעירתה. עבר את הפסילים של הגלגל, ראינו, וימלא את הסעירתה, כנראה אזור הר אפרים, השערה, אזור מלשון, סעירתה מלשון צומח, בסדר? הר חלק, הר בלי צומח. הר שאיר, כנראה הר שיש עליו הרבה צמחייה, ככה מקובל להגיד. והיא בבואו, נדמה לי שגם דעת מקרא מציין ככה, והיא בבואו, והתקע בשופר בהר אפרים. שימו לב אגב שזה לא הולך לבנימין, אלא הולך להר אפרים. זה רחוק, אתם מבינים? כלומר, הר אפרים זה אזור אפרים. כלומר, אם אנחנו, אם יריחו, יריחו היא אחת מערי בנימין. כלומר, אם פה נחלת בנימין, היא השוליים של נחלת בנימין, ממש השוליים. חז"ל אומרים, יריחו היא מבקרת, מבקרת של אחד מהם, היא מבקרת פירותיה הראשונה. זאת אומרת, מצפון לבנימין, אפרים. כן? פה, ואז מנשה. כלומר, אהוד הולך להר אפרים, לא הולך לאזור בנימין. למה? טוב, אתם צריכים לדעת, למה הוא לא הולך לאזור בנימין?
צריך להיות...
אין אנשים בבנימין, בסדר? אין. כי לגש בגבעה. אין אנשים. זה שאהוד היה שם, זה כבר נס. כן, שיש איזה מישהו. בסדר? 600 איש.
זה מה שאתה
אומר, זו שאלה
איך אהוד בגלל
שהוא הקיבל את המעמד? נכון מאוד, זו שאלה שאין לי תשובה. שמה? איך אהוד הופך לקבל מעמד כזה אם הוא יושב בנימין. זה נכון. אבל אולי זה קשור. מה? יש לי איזה פתרון, אבל הוא לא פתרון שרמוז בתנ״ך, כן? או רמוז איפשהו. אז תזכיר לי, אולי אני אגיד לך אחר כך. לענייננו. טוב, והוא נמלט עליהם וימלט השעירה, תבאי בבואו ויתקע בשופר בהר אפרים וירדו עמו בני ישראל מן ההר והוא לפניהם. איזה מנהיג, כן? ויאמר עליהם רדפו אחריי, מכאן הביטוי. כי נתן אדוני את אויביכם את מואב בידכם. זה גם ביטוי מוזר, את אויביכם את מואב, כן? צריך להגיד לי, שהם אויבים. וירדו אחריו וילכדו את מעברות הירדן למואב ולא נתנו איש לעבור, זה טריק מוכר מספר שופטים, עושים אותו הרבה. הירדן יש לו נקודות מסוימות שאפשר לחצות אותו כשהוא עולה על גדותיו, האביב, רק בנקודות מסוימות. נראה לי שפעם דנו בזה, נכון? עשינו דיון מתי, איפה ולמה? אז אני לא אחזור על זה עכשיו. מה? בגדול, בגדול, נכון. בגדול מעברות הירדן הם איפה שיש שני נחלים משני הצדדים שנשפכים לירדן, הנחל מתרחב ואז המים, גובה המים יורד ואפשר לחצות. זה נכון גם היום. בסדר? אז הם מעברות הירדן והם מחכים להם על המעברות, כלומר באותן נקודות, באותן נקודות, ושוחטים את כל מי שעובר. כשהוא בדיוק מרים את זה, אולי נגיע לו רק עד המותניים, ואז הוא צריך להחזיק את כל הבגדים ואת החרב ואת הזה, ואז שוחטים אותו. וכאן אנחנו לומדים שהכל היה בעבר הירדן המערבי. בסדר? כי הרי המואבים לא ברחו ככה. אלא מכאן מוכח שכנראה הכל מסתובב, קורה מתרחש באזור הזה, כי הרי הם תופסים להם את מעברות הירדן. בסדר? זה ראיה לדברנו מכאן.
אבל בכל כך שהם נמדתו, כתוב שהם באו לעבור. יכול להיות שהם באו מכיוון מזרח
לעבור. לגמרי, אתה צודק, לא. א' גם יכול להיות, ותכף נסביר. גם אם הם באו בכיוון הזה, עדיין אני אטען שזה היה כאן, אני עוד מעט אסביר גם למה. אתה צודק. אבל, כן.
למה המלך, למה הם לא נשאר ביריחו? כאילו, אם הוא המלך של מואב.
כן, לא, אבל הוא שולט גם על ישראל, זה נקודה מאוד טובה.
כן,
הוא שולט כדי לשלוט, כן, מעבר לירדן, אז הוא חוצה את הירדן, והוא כאן ושולט על שני הצדדים. אבל השאלה היא טובה, פשוט אני מעריך שככה. יכול להיות אגב שלא, יכול להיות שהוא יושב בצד השני, והמואבים שפה בורחים לכאן. הסיפור אי אפשר עליו. אבל ברור מה הם עושים, כן? לוחדים להם את מעברות הירדן. ולא נתנו איש לעבור, ויקו את מואב בעת ההיא כעשרת אלפים איש. לא הרבה דרך אגב, לא הרבה. כל שמן וכל איש חיל. זה ממש סלקציה לא יפה. ולא נמלט איש. אני צוחק, אבל אני רוצה שתשימו לב כמובן שהתנ"ך מדגיש את זה. וזה כבר פעם שנייה הנושא הזה של השמן, ואנחנו רוצים להבין למה. ותיכנע מואב ביום ההוא תחת יד ישראל, ותשקוט הארץ 80 שנה. מדהים. 80 שנה, באמת המון. על 80 שנה נדבר בפעם הבאה, בואו נספיק קצת לדבר על עותניאל. על אהוד. אהוד, בואו נתחיל מהחזרת, מפיזור, דווקא מהחזרת המשלחת. כשאהוד מחזיר את המשלחת, מה? למה לא להחזיר את המשלחת? שמה?
חשוד.
לא הבנתי?
זה חשוד.
מה זאת אומרת?
אם הוא מחזיר את המשלחת, אז עכשיו לחשוב שקרה להם משהו. למה אתם ממהרים לצאת?
לא, הוא מלווה אותם אל הפסילים ואז הוא חוזר לבן. מה הבעיה? כאילו, מה אכפת לך, אם אתה רוצה, למה אכפת לך שם? מה?
לראות את החשיבות של הסוף.
לא הבנתי.
לראות את החשיבות, הוא רוצה להגיד לגלול משהו, כן?
אה, מעולה, מעולה. כלומר, הרי איך לגרום לעגלון להוציא את כולם? אם אני בא לבד והוצאתי את כולם שלי, אז עגלון מבין לבד שמה? שתוציא את כולם. למה זה כל כך חשוב לו עוד יותר גם להיות לבד?
לברוח.
לברוח. שלא ייפגעו. תחשבו, עכשיו הולך להתנקש ממישהו, הכל יכול להתפספס. אני חושב שנקודת ההבנה הראשונית היא שאהוד מתכנן פה מעשה של זאב בודד. חמלה אני משמש בביטוי זאב בודד, כן? אבל, נכון? כן, אבל הוא מתכנן התנגשות עצמאית, ויעש לא חרב, הוא עושה לא, אף אחד לא יודע מהסיפור. יותר מזה, אני חושב שהחזרת המשלחת היא לא רק עניין של להגן עליהם, ולא רק עניין של לגרום לעגלון להוציא את האנשים, ייתכן, לא כתוב, שזה גם עוזר לו להכניס את החרב פנימה. אני אציע כמה. דבר ראשון, יכול להיות שבכלל לא בדקו אותו. אתם יודעים איך זה. במשר, לא מזמן, תפסו בצהלים, יש תמיד ניסיונות, עושים כאילו ניסיון, האם השומר עוצר, כל הזמן המצדיקים והבקחים, גם מנסים לראות האם השומר מצליח, עוצר, לא נותן למי שאין לו תעודה להיכנס. בדוק, מי הכי מצליח להיכנס? טכנאי מזגנים. אותו, אף שומר לא עוצר אותו. הוא בא עם עוד רכב של אמקור, אני לא יודע מה, ותמיד הוא נכנס בלי בדיקה, בלי כלום. הוא עושה ככה לשומר ונכנס. הוא מוכר, אם יבוא קצין בדרגת תת-אלוף, בלי תעודה, לא עובר. לא עובר. אם הוא טכנאי מזגנים, נכנס חלק. גם אם הוא ערבי. לא, הוא טכנאי מזגנים. בסדר? זה אגב סיפור שהיה לו בזמן, לפני חודש ככה היה. אז זה בדיוק מה שאהוד. אהוד הוא האדם המוכר לשומרים. דבר ראשון, כמו שאמרת, ברור שהוא מוכר להם. עגלון אחרת לא היה. כלומר, יש פה איזה בן אדם שהוא מייצג את עם ישראל כבר הרבה זמן, והוא מוכר, תכף נשאל את השאלה, אז למה הוא חיכה? אבל זה אחד. אז לכן השומר לא בודק אותם. זה אחד. שתיים, החרב שלו הייתה קטנה ובלתי נראית. שלוש, תחשבו על זה, הרי איך זה עובד? אתה נכנס לתחנה המרכזית, אתה אומר השומר, כשאתה יוצא, אני רק מניח שם את זה ואני חוזר, נכון? הרי הוא רק ליווה אותם וחזר, כרגע בדקת אותו, אתה לא תבדוק אותו שוב. אולי, אני מציע שאולי את החרב, הוא לוקח אותה רק בפעם השנייה. זה הכי חכם הרי לעשות ככה. פעם ראשונה אתה נכנס, בפשט הפסוקים לא עולה ככה. הוא חוגר את החרב, כתוב מתחת למדר. אבל אני אומר, אם אני הייתי יהוד, אז זה ככה הייתי עושה. כאילו, פעם ראשונה אתה שם את החרב בצד בכלל, נכנס, עושים לך בדיקה יסודית, אין כלום, מלווה אותם, אופס, שכחתי להגיד מה שחשוב למלך. אתה נכנס בלי בדיקה. ברור, אתה לבד, אין אף אחד, למה לא? אבל בכל אופן, גם עצם זה שהוא היה מוכר, אני חושב שזה נקודת מפתח פה להבין את זה וכולי. אז למה הוא מחכה? אני חושב שיהוד, וזה, יהוד מתכנן היטב את הרצח. הוא יודע בדיוק, ותכף נראה שהכל אחד לאחד, הוא מתוכנן היטב. אבל מה יהיה אחר כך הוא לא יודע. ולכן, כשאתם קוראים את הפסוקים, שמתם לב כמה פסוקים מתואר כל הסיפור, הפרשדונה והחלב, ויצא ונעל, והם מחכים עד בוש. הקרב, פסוק אחד. ויקדו את מעפות הירדן, לא נתנו איש לעבור, שני פסוקים, ויקו את מואב. רגע, ואילו חיתי, וזה, לא, שצריך המלחמה הזאת, כי את זה הוא באמת לא תכנן. הוא לא ידע מה הולך להיות. אז לא, אין מה להקדיש לזה. התנ"ך מראה לנו, על הפוקוס, אהוד אולי חשב בכלל שהוא לא חוזר משם. בסדר? יכול להיות שהוא לא חוזר.
זה היה מי שכל
הרפיים התקבלו
כל כך
מיוחד. אני לא, שנייה, אני לא חושב שהוא לא חשב שזה בלתי אפשרי. אבל הוא לא ידע בוודאות שזה יקרה. השיטה של להזעיק בשופר זה שיטה שאנחנו מכירים מתקופת השופטים מאוד מקומות. גם מהערבים בימינו קוראים לזה פזעה, הזעקה. אחד תוקע בשופר, מה עושה מי ששומע את השופר? גם תוקע בשופר, בדיוק ככה, וככה זה עובר. ואז הוא לוקח, כל אחד לוקח את הקלשון, את המגל, את הפטיש מהבית. ועליהום, כזה ענקי, כן, שיטה ערבית ידועה, גם היום, באמת, ככה זה עובד. כן, אין צבא מיוחד, אז ככה עושים את זה, אז אקה, קוראים לזה בערבית פזרה. בסדר, אבל אני לא חושב שהוא לא איזה, אני חושב אגב שהוא חיכה עד עכשיו, כי רק עכשיו כתוב, אחרי 18 שנה, כן, ויזעקו בני ישראל. כלומר, אתה לא, אתה תלך לבד, ואחר כך לא יהיה לך עם מישהו שירוץ אחריך, כי אף אחד לא נמאס לו. ומזה מוביל אותי למה עם ישראל זועק רק עכשיו, וזה קשור להבנת סיפור מי הוא אהוד, אני חושב. מואב הם כנראה משעבד מאוד מאוד נוח. הם לא מאוד מאוד קשים, אנחנו נראה את זה. ולכן 18 שנה, ומנחה זה בגלל שהם באמת לא גובים מיסים. אתם מכירים את אלה שרק אתה מעלה להם מנחה, והם ישמרו עליך. זה מה שיש פה, כאילו, איך קוראים את זה בעברית? בדיוק, בעברית זה פרוטקשן. כן? זה מה שיש פה. כלומר, עכשיו המואבים הם בסך הכל מגנים עלינו, ואנחנו מעלים להם מנחה, לא מיסים. כן? זה מנחה. כן? ואהוד הוא מוכר, הוא מוביל את המנחה. זה עניינו של אהוד. יכול להיות, אני אומר בסוגריים, זה קשור למה שאמרת מקודם, אין לזה רגעות בכתובים או איזושהי בחזל. יכול להיות שהמואבים מעדיפים מישהו מבנימין, כי על פניו הוא יותר נאמן, יהיה להם יותר נאמן, כי הוא לא ישראלי כאילו, כן? הוא רק עכשיו השב, כן? הוא מהצד השני. זה אני לא יודע, יכול להיות.
אז הוא מקבל את האמון של ישראל.
אז לא, יכול להיות שהוא לא קיבל. איך הוא קיבל אחרי כן כשהם זה? זה באמת, אני חושב, מפתיע.
זה מה שעוד לא תקנו.
כן, זה, אבל גם עזרת השם, כן, גם סייעת הדשמיה.
ראיתי, את המלך פה.
שאלה טובה. איך שלא נסתכל על זה, מסמיכה קצרה, נמשוך אותה לכיוון למה המואבים, אז לא נבין למה ישראל עולה. לא, השאלה היא טובה, ואיך בכלל יש מנהיג מבנימין? טוב.
הוא היה מנהיג עד אז? כאילו, ברמה הלאומית?
מה זה ברמה הלאומית? הוא אומר אחריי, כולם רצים אחריו.
כי הוא אומר, הרגתי את הגלול, לא אחריי.
כן, אתם יודעים אותך, תשמע, לא ישר עצם. בסדר, כנראה שכן. כן, כתוב, והוא לפניהם, משמע שכן, תשקוט על ה-80 שנה, יש פה, כאילו. כנראה שהוא כן מנהיג בחסד.
אבל הוא גם
מחזיר
את האמון לבנימין.
מה? הוא מחזיר את האמון. כן. כן. אז ראינו כבר, הבנו איך נכנסים כל הסיפור הזה, ועכשיו לעניין הזה שהוא שמאלי. אז דבר ראשון, איתר, באמת בפשט, בפשט של איתר זה באמת שמאלי. אבל יש שהציעו, כן? וזה עולה ככה, אני לא זוכר כרגע את הפסוק המדויק בדברי הימים, שם בצבא דוד עולה, שם כתוב על בני בנימין, שהם היו איתרים מיד ימינם, והתיאור שם של איתר הוא שהוא דו-ידני, לא שמאלי. אתם מבינים את ההבדל? הוא משתמש בשתי ידיים, כלומר גם איתר יד ימינו, כלומר גם אם אתה קושר לו את יד ימין, הוא עושה ביד שמאל. אגב, רוב השמאליים הם יותר טובים ביד ימין מאשר הפוך, כן? אני חושב שימניים טובים ביד שמאל. זה בדוק. למה? כי פשוט אין להם ברירה. כי רוב העולם בנוי לימניים. פלאפונים בנויים לימניים, המספריים בנויים לימניים, אפילו ספל, תלכו להסתכל על ספל, איפה שמים את התמונה? לימני, הוא מחזיק את הספל בידי, את התמונה היא פה, השמאלי יחזיק, הוא רואה לבן. זה נכון בהרבה דברים בעולם, באמת. הדלתות, מה שאתם לא רוצים, הכל בנוי לימניים. שמאליים, קשה. ובאמת הייתה תקופה בעולם שחשבו ששמאלי זה חלש. מה זה הייתה תקופה? אתה בתורה. שמאלי זה פחות טוב, זה חלש, יד הקהה, על ידיך, נכון? כהן שהוא שמאלי, פסול לעבודה, בסדר? אז זה ממש, כלומר, יש, חס וחלילה.
סבא רבא שלי, הרב זכרונו לברכה, את סבא רבא שלי, זכרונו לברכה, חייבו
להשתמש. כן, קושרים את יד ימין כדי שהוא ידע לכתוב ביד עצמו, ביד זה. אגב, היום... אגב, היום זה הפוך, היום זה הפוך. יש איזה טניסאי, קוראים לו נדל. והוא שמאלי, אבל הוא לא שמאלי מלידה. הדוד שלו שגידל אותו, מי הבין שאם הוא רוצה להיות טניסאי טוב, הוא מגיל צעיר צריך לקשור לו את היד. אז הוא קשר לו את יד ימין, והוא אימן אותו טניס בשמאל. ועכשיו הוא משתמש בשתי ידיים. אתם מבינים? נגמר לי הזמן? לא התחלתי. כן? כן, אז... אבל אתם... אז איתר יד ימינו זה אולי דו ידני. ואם זה ככה, אז זה עוד יותר מובן בהקשר הזה של אהוד. כלומר, אנחנו נעצור פה בזה, אבל רק להבין את, את הנקודה הזאת. כלומר, זה לא מספיק לתקוע בו את החרב ביד שמאל. זה מאוד יפה וזו הטעיה נהדרת. לוחץ לו את היד ביד ימין, תוקע לו את החרב ביד שמאל, הוא לא יכול לעשות שום דבר, הרי, נכון? הוא לא יכול להגן. כן? הרי יד ימין שלו מול יד שמאל שלי, ואז תשמע, דבר אלוהים יהיה לך. וזה, אגב, מה היה? הוא שיקר לו? הוא לא שיקר, חזל אומרים, חס וחלילה, יהוד ישקר. כן, אני אקרא לכם, והוא אומר, דבר לי, דבר סתר וגומר, אמר לי, כן אמר לי מרי דאלמה, נסיב חד חרבה ונתננה בגום איך. מאיך? כלומר, מה השם אמר לי? הנה, זה באמת דבר אלוקים אמיתי. אבל כולנו מבינים, אנחנו נתייחס לאמירה הזאת של חזל, אמירה מאוד מאוד מוזרה, כאילו זה קצת כואב. כן, זה כאילו לקחת את העסק המלוכלך עד הסוף. בכל אופן, רק אני אעיר שכאילו ברור לחלוטין שכשאתה תוקע למישהו חרב, מה הוא עושה? הוא צועק, הוא צועק, זה ברור. הוא חייב להשתמש בשתי ידיים. הוא חייב ביד אחד לתקוע את החרב, את היד הזאת שהוא לוקח את היד, הוא חייב לסתום לו את הפה. הוא חייב לסתום לו את הפה, כן, אחרת זה יוצא. ולכן אני חושב, נראה לי יותר נכון להגיד ככה. יש, ומה שמתגלה שיש פה רצח מושלם. כלומר, בסופו של דבר, הוא מצליח להרוג אותו, והנקודה והמילה אולי הכי חשובה בפרשה זה מה רואים העבדים כשהם נכנסים. אחרי שהוא הצליח, גרם לו לקום, הכניס לו את החרב בדיוק, הרג אותו, סתם לו את הפה, כן? הושיב אותו, יצא הפרשדון, הכל מצוין, העבדים נכנסים, מה כתוב? והנה, בואו נקרא, ובזה נעצור. והנה אדוניהם נופל ארצה, מת. וזו מילת המפתח. לא הרוג. מת. בסדר? מת זה אומר?
טבעי.
טבעי. חטף התקף לב. בעלם שמר, חטף התקף לב. בסדר? החור נסתם, אין דם, בתוך הכפלים של הבטן לא רואים את החור, מת. וזה קטע קריטי מאוד. כי זה אומר שיש ליהוד המון זמן להתארגן. אם הוא היה רואים אותו הרוג, ישר מחברים אחד ועוד אחד, מלחמה.
עד שאני איך פרשו את זה שהוא פשוט נעלם.
שהוא פשוט?
נעלם. או שהוא פשוט יצא
מהמשלה. לא, מה? מה נעלם? אהוד יוצא, סוגר את הדלת, אומר שלום לשומר, מחליק איתו כיפים. ברור, כתוב. יצא, נכון?
רק אחת שם.
והוא יצא בעבודה לא. מכירים את יוסף עם אשת פוטיפר? תסתכלו שם בספורנו. כן? כתוב, ויצא, כן? ואחר כך וינוס ויצא החוצה. נס, כן, תסתכלו בשם בגרסאות. נס עד הזה ואז יוצא. יוצא זה אומר שהוא הולך, תסתכלו בספורנו. נס עד הדלת, ממנה בורח, מגיע לדלת, מה הוא עושה? יוצא. כן, אז פה הפוך. הוא יוצא בנחת, אומר שלום לשומרים, ביי ביי, וזה, כן, שום דבר. איך שהוא עובר את השער, אז הוא מתחיל לרוץ. אז זה גם
למה לא נמלטיש, כי בעצם לא התחיל
שום... ברור, ברור, כן. טוב, אבל זה נמשיך בפעם הבאה, יצרנו כאן, בנקודה הזאת נמשיך.
מה לגבי השמנים? טוב?
נהנה, נהנה. פעם הבאה.